עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, צהריים טובים, ואחרי אתמול התקיפה בתימן, ומנסים לעשות עסקת חטופים שוב, שוב, לא על כל החטופים, על חצי. וזה אומר שצא מהשטחים הכבושים שוב בעזה, נוציא חצי מהשבועים, חיים ומתים, ואחרי שבועיים, שלושה, עוד פעם ניכנס, ועוד פעם נצטרך לכבוש את אותם שטחים שכבר כבשנו שלוש או ארבע פעמים שבועים, מאז השיבה באוקטובר 23, ועוד פעם, חיילים יארגו על שטחים שכבר כבשנו, וצריך לכבוש אותם שוב. וצריך גם לזה למצוא פתרון, ולא רק לחטופים, אלא גם לחיילים שלנו. בזבוז של חיי אדם זה לא משהו שהוא מתקבל על הדעת. אם יש הסכם, אז צריך להיות הסכם על כל השבועים, ועל כל החטופים, החיים והמתים ביחד. אני חושב שגם המשפחות של החטופים מאוד מאוד רוצות את זה. ולענייננו, כמו שאומרים, אז הנהלת ההתאחדות לפני שעה קלה לכדורגל אישרה את הרפורמה במבנה הליגות ומספר הזרים, כלומר גם ההתאחדות מאשרת 8 זרים למי שירצה, 7 זרים למי שירצה, כמובן עם כל הכנסות והסנקציות שיש. הערכה היא שקבוצות כמו מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה הלכו על 8 זרים. אף קבוצה אחרת כנראה לא תלך על השמונה זרים בגלל הסנקציות האלה. ומכבי חיפה אתמול מפסידה במשחק אימון לקבוצה הונגרית מהליגה הראשונה 3-1. יש שם עוד הרבה עבודה, אבל פתאום היום מדברים כבר שצריך קשר 6 זר. זאת אומרת, עד עכשיו הייתה מנטרה שגוני נאור ואלי מוחמד זה מספיק, והנה צריך פתאום גם קשר 6 זר. כי מה לעשות, כשיושבים בבית ורואים קטעים בווידאו, ופתאום נמצאים עם הקבוצה במשך שבוע שלם, אז כנראה שגם רואים דברים אחרת, וגם המטרות והשחקנים שרוצים להביא, הכל משתנה בהתאם. צהריים טובים, ליאב נחמני.
אלן תומר.
מה העניינים?
אני בסדר גמור, בסדר גמור.
מה אתה אומר? קודם כל בוא נסגור את הסוגיה של השמונה זרים, שבעה זרים, זהו, אחרי האישור של ההתאחדות, זהו, זה סופי? או ש...
זה סופי בעבר פורמלית, אתה יודע, טכנית. עכשיו צריך לראות מה באמת יעשו, אם יעשו השחקנים, ארגון השחקנים, אבל אני באמת חושב שאין להם מספיק שיניים כדי לעשות משהו חריג, כי אני יודע שבמנהלת, גם בהתאחדות, בחנו את הנושא הזה, גם ברמה המשפטית, אין באמת פה משהו שאפשר לעשות, כי מרבית הקבוצות הן קבוצות פרטיות וכל אחד יכול להסיק, בין אם זה שחקנים זרים או ישראלים, ברמת חופש עיסוק במדינת ישראל אין שום מניעה לדבר כזה. לכן יצטרכו לחשוב מה הם מתכוונים לעשות, כי ברמה הפרקטית אני לא רואה יותר מדי אפשרויות.
אז קודם כל עד שהם יחשבו, אז אנחנו נגיד לך כמובן מזל טוב גדול ליום ההולדת שלך, בריאות, הצלחה, שמירה על המשפחה הנהדרת שלך, ותמשיך ליהנות מהחיים, זה הכי חשוב.
תודה רבה.
זהו, זה מכל הצוות פה, אפילו דולב אומר שזה גם ממנו, אז הנה, קיבלת גם מדולב מזל טוב, גם מנופר וגם מאור כוחן ומכולם.
באמת תודה לכולם.
אמרתי גם ממך. תיסע לסלוניקו על הרדיו, זה מה שאומרת נופר, וכבר מקבלת מדולב תכף איזה צ'פחה.
באהבה גדולה. זה אחלה מתנה. אבל גם אתונה בסדר.
לבסקי סופיה אתה נוסע. הנה, קיבלת.
מחר יש לי סופיה.
יפה. תגיד, ליאב, אני רוצה לשאול אותך לגבי העניין הזה של הזרים, כי אני שומע גם מהקבוצות הגדולות משחקנים, שאתה יודע, אולי הם לא יצאו בפומבי כי לא נעים להם שהבעלים שלהם ומי שמשלם להם את המשכורות רוצה שמונה זרים, אבל אמרו לי, תשמע תומר, בוא ניתן לך איזה משהו. אמרתי להם, מה? אמרו לי, אם המיסוי על השחקן הזר היה כמו על השחקן הישראלי, האם אתה חושב שכולם היו רצים לכאן להביא שמונה זרים ושבעה זרים? אלונה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אתה חושב שפתאום כולם היו רוצים שמונה זרים?
אז אני אגיד לך דעתי בלבד, דעתי שכן. ואני אגיד לך גם למה. בסופו של דבר, אם הולכים פה למהלך הקבוצות כדי להעלות את רמת הכדורגל בארץ, אז אם השחקן, אם יש יותר אפשרויות להביא שחקנים זרים, כי ההיצע הישראלי לא מספיק גדול, אז יביאו שחקנים זרים, יותר שחקנים זרים פחותים, להגיד לך שזה אפשרי בליגת העל להביא 8 זרים שכולם פחותים, לדעתי הסיכוי שואף לאפס.
נכון.
אבל אם בעלי הקבוצות חושבים כך, והעבירו כבר היום את ההחלטה, הם יצטרכו להראות שגם יש בסיס מקצועי להחלטה הזו. כלומר, שכבר בשנה הקרובה אנחנו נראה באמת את רמת הכדורגל הישראלי עולה, אנחנו נראה שחקנים ישראלים אולי שמתחקים מסגלים של קבוצות גדולות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר-שבע, ביתר, לקבוצות אולי פחות גדולות. תודה, אני אתן לך רק דוגמה ככה קטנה. תראה מה קורה בטבריה השנה, שעושה עבודה טובה, גם מחתימה זרים מחוץ, שאיתם כבר מוכחים בליגת העל, וגם יודעת לקחת לעצמה ישראלים שהיו כבר מוכחים בקבוצות יותר גדולות ממנה, אבל הם הבינו שבקבוצות הגדולות אין להם מקום, אז הם הלכו לסוף בטבריה. ואותו דבר מנסה לעשות.
אז קודם כל פרצת לדלת פתוחה, כי במקרה אתמול דיברנו קצת על עירוני טבריה, ובאמת הזכרנו את העבודה הנהדרת שהם עושים, וזה נכון שהקבוצות הקטנות יכולות לחכות בסבלנות, יפלו שחקנים איכותיים מהקבוצות הגדולות הישראלים, והם יכולים לקחת אותם, ואולי זה באיזשהו מקום יכול בדיעבד לחזק אותם, כי הם בוודאי לא יקחו את הזר השמיני, וחלקם גם הבנתי לא יקחו את הזר השביעי. אבל הנקודה שאני שואל אותך, ואני כבר לוקח את זה לכיוון של מכבי חיפה, איך זה משפיע על מכבי חיפה? כי אני מבין שפתאום מסתכלים על העמדות שצריך זרים, טיפה שונה ממה ששמענו בימים האחרונים.
תראה, אני לפי מה שאני יודע, נושא הקשר האחורי הזר עלה כבר מזמן. ובכל זאת החליטו לתת את ההזדמנות הזאת, כמו שאנחנו יודעים, גם לגוני ואלי ואת הנזולה, לראות איך השלישייה הזו מסתדרת. וכשראו בימים הראשונים כבר למחנה, שזה לא מה שכיוונו אליו, אז מה לעשות? מזל מבחינת מכבי חיפה שעושים את החשיבה מחדש בשלב כזה של תחילת מחנה אימונים, ושלא מגיעים לליגה, מתרסקים או יוצאים ממותחים בשלב מוקדם באירופה בגלל הדבר הזה.
אז פה אולי צריך לתת קרדיט קצת למאמן.
לא רק למאמן, אני חושב...
למאמן, לליאור רפאלוב.
כולם ראו את זה. כולם להיות לנקלה. מהראשון במערכת, ינקה לשחר, ועד האחרון בצוות המקצועי, גם לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין את שראו בשני המשחקים האלה. ועכשיו עושים חשיבה, עושים את המחלט הזה, כי למכבי חיפה דיברת על 8 זרים, יש כרגע מקום לעוד 2.
נכון.
ואם רוצים מגן ימני וגם חלוץ, עדיין יש חסר מקום אחד זר, ואת זה מכבי חיפה תצטרך לדעת לפתור. איך? זה עלי מוקדם, אנחנו מנסים להבין מה מתכוונים לעשות, אם זה אני סתם עכשיו ככה ברמת האופציות לנסות למצוא מגן ישראלי או חלוץ ישראלי. פעם אני זורף שם שנמצא על המדף אחד כמו שון וייסמן, שאפשר להביא, ואז הוא פותר את הבעיה שרצו להביא אולי עוד חלוץ זר. דוגמה, אבל זה לא משהו שכרגע פרקטי זה נמצא על הפרק, או מהלך שמכבי חיפה עושה.
ליאב,
זה יפנה מקום לשני זרים, לעמדות קשר 6 או 8.
שזה העמדות כנראה שהם צריכים באמת לחזק. ליאב, מה קורה עם נואל? משחק אימון ראשון מקבל 15-20 דקות, היום הוא לא משותף בכלל, ופתאום אולי הוא כבר לא ישחק יותר במחנה, מה קרה שם?
הוא עדיין, בוא נאמר, עוד לא מצליח לחזור לעצמו ב-100%. צריך לזכור, הוא נהדר מאימונים תקופה ממושכת, 7 חודשים, ומבינים גם במכבי חיפה, זאת אומרת שאם הוא ייכנס לעניינים מהר מדי, ועוד פעם ייפצע, אז עוד פעם יאבדו אותו לתקופה ממושכת.
אז היה טעות לתת לו לשחק, החזירו אותו מוקדם מדי?
אני לא חושב שהרבע שעה 20 דקות האלה, זה מה שמוקדם מדי. זה לא שעכשיו הנחיתו עליו 90 דקות, 3 משחקים כל 3 ימים, אלא פשוט מה שנקרא מעטים טיפה את הקטן, וזה בסדר לשחקן שחוזר אחרי 7 חודשים. צריך לראות איך אנחנו נראה כאשר בעצם, כי במשחקים הראשונים באירופה הוא לא משחק כי הוא מורחק.
נכון.
אז יש לו באמת את הזמן לעשות את התפתחות הזאת, את השיקום הזה, ולחזור לכושר. אני מקווה בשביל מכבי חיפה שהשנה יראו נואל אחר, כי גודל הציפיות בעונה שעברה היה גדול, והתפוקה הייתה, אנחנו יודעים, קטנה מאוד.
זה אומר בעצם, בגלל שהוא גם לא ישחק, על פי מה שאתה אומר, הוא גם לא ישחק במפגש מול ביתר, ברבע הגמר גביע הטוטו, מפגש האירופאיות.
קשה לאן.
אז אנחנו מדברים פה שמשחק רשמי ראשון שלו מבחינת דקות, לא כהרכב, אולי באמצע אוגוסט.
ליגה, כן, הליגה מתחילה באמצע אוגוסט, וזה עוד חודש וחצי של החלמה לשחקן שנזכיר שוב חזר לאימונים, לכן זה מספיק זמן. אני מאמין גם שמכבי חיפה בין לבין, אתה יודע, יש לה סיבוב עכשיו ראשון באירופה, היא אמורה לחלוף
לפניו,
ויהיה עוד סיבוב במשחק השני של הסיבוב הבא, כבר נאוול יוכל לשחק, ויהיה מעניין לראות אם הוא יחלים וירגיש טוב מספיק כדי לשחק במשחק הזה.
אילי חג'אג' ועמית הרזי, עמית הרזי בכלל לא קיבל דקה בשני המשחקים, אילי חג'אג' לא משותף במשחק האחרון, האם הכיוון הוא השאלה לשניהם?
תראה, בסוף המחנה להבנתי צפויים לשבת ליאור סיילוב, איציק עובדיה ודיאגו פלורס לקבל החלטות לגבי כל השחקנים, מי שקיבל דקות ומי שלא קיבל דקות. עצם זה שהם יצאו למחנה אומרים במכבי חיפה, זה, יש לזה סיבה, זאת אומרת, רצו לראות אותם. ואם הם לא משחקים, כלומר, הפנה של המאמן כלפי המקצועית היא די ברורה.
נכון.
לכן, הם יצטרכו לחשב מסלול. כאשר מכבי חיפה תקבל את ההחלטה, לחג'אג' אני יודע שיש לפחות, רק מה שאני יודע, לפחות שלוש קבוצות שמחכות. לגבי עמית הרזי, אני לא יודע כרגע על איזושהי קבוצה שיושבת ומחכה רק שישחררו אותו, אבל הוא שחקן שבעונה הקרובה יהיה חייב לקבל דקות, ואני מוסיף לזה
שמה אבל בשביל מה שפועל כפר סבא, נחמן, בשביל מה עשית הסכם שיתוף פעולה עם קבוצת בת? עמית הרזי לא יכול ללכת לשחק בפועל כפר סבא?
א', הוא יכול לשחק בקבוצה לדעתי גדולת אותו מהפועל כפר סבא,
אבל לאט לאט, לא צריך לקפוץ מעל הפופיק. בוא, עם דור פרץ ודניאל פרץ וכל השחקנים של מכבי תל אביב, דן גלאזר, כולם נתנו חצי עונה ביתר תל אביב שהייתה בליגה הלאומית, אז גם עמית הרזי יכול ללכת, ואם אחרי חצי שנה זה באמת קטן עליו, אפשר אחרי חצי שנה גם להעביר אותו משם לקבוצה אחרת. לא קרה כלום. אם הם יכולים, גם הוא יכול.
אני מסכים, ובאמת יהיה מעניין לראות איזו החלטה מכבי תל אביב תקבל, גם פה הרזי ו... היהוד והשחקנים, עמדת הקשה פורי שדיברנו עליה, יהיה מעניין לראות גם איזו החלטה תקבל מכבי חיפה.
אגב, איתי יהוד אפילו לא יצא למחנה אימון, אז זאת אומרת...
נכון.
אז הוא באמת כבר צריך ללכת לכפר סבא, באמת, אני לא אומר את זה סתם, אבל יש סיבה שיש קבוצת בת. זה יעשה להם רק טוב, גם לעמית הרזי, גם לאיתי יהוד, ומשם הם ימשיכו את ההתקדמות שלהם.
חד משמעית, וגם זו סיבה למה עברה החלטה לגבי שינוי מבנה הליגות, והאפשרויות שיהיו בעתיד קבוצות בת בליגה השלישית, שם השחקנים האלה יוכלו לקבל דקות ולהשתפשף, ואולי אנחנו נקבל פה איזשהו מודל, כמו שיש בכל ליגה מתוקנת בעולם, שבה שחקנים צעירים יודעים להתפתח בקבוצות ובליגות פחות חזקות, אבל כן מקבלים את הדקות ועושים את ההתפתחות שלהם, איך זה יהיה עם
המטה. אתה יודע מה יפה בזה, וזה מכבי תל אביב צריך להגיד כן עושה, אתה לא מחכה לסיום גיל הנוער, ואז אתה משאיל אותם להפועל כפר סבא או לזה. אתה יכול כבר בעונה השנייה של הנוער, אפילו לא חריגים, לא צריך חריגים בנוער. אפילו בעונה השנייה של הנוער, אתה כבר יכול לתת להם ללכת למועדונים כמו הפועל כפר סבא, ששם ימשיכו וגם יזרזו את ההתקדמות שלהם. כי בוא, עם כל הכבוד לליגת העל לנוער, אני גם מכיר את זה מקרוב, זה לא ליגה שבאמת מקדמת את השחקנים. הקידום המקצועי האמיתי מתחיל אחרי שאתה עוזב את הנוער ואתה עובר או לליגה לאומית או לליגת העל, כל אחד על פי הרמה שלו, ושם אתה ממשיך את ההתקדמות שלך. וכשיש לך את הליגה הארצית הזאת, שאגב צריך להזכיר, רק אמורה לצאת לפועל רק בעוד שנתיים, זה לא מעכשיו קורה, רק בעוד שנתיים, ובאמת הלוואי ויהיו שם שש קבוצות בת, זה הדבר אולי הכי טוב שיכול לקדם את השחקנים האלה. אבל עוד פעם, לא שחקנים בני 20-21, לשים שם ילד בן 17, ילד בן 18 שעוד לא סיים גיל נוער, אבל הוא פוטנציאל ענק, הוא צריך להגיע לקבוצות האלה, ומשם הוא צריך להתחיל את ההתקדמות שלו.
מסכים איתך, ואני חושב שלמכבי חיפה יש את הדוגמה הכי טובה בשנים האחרונות, אם זה אבו פאני שיצא וחזר שחקן הרבה יותר טוב, אם זה מחמוד דאבר,
נכון.
שחזר לו בנה עליו אחרי עונה בנוף הגליל, אבל עשה התקדמות, ואז ברק בחר ידע לקדם אותו, ויש עוד דוגמאות, גם ניסה ביסת השנה, הוא שחקן שעשה התקדמות מאוד גדולה בהפועל חדרה.
מסכים איתך, למרות שהם ירדו ליגה, הוא התקדם מקצועית מאוד.
חד משמעית, חד משמעית, וראו את זה, וכבר ההחלטה להחזיר אותו התקבלה בשילי העונה שעברה, אבל זה צריך להיות משהו יותר רחב, תומר, משהו יותר רחב.
נכון, ולהתמיד עם זה.
וחצי, זה לא שיש כישרון וחצי במחלקה הזאת. יש במחלקת הנוער של מכבי חיפה הרבה כישרונות. הרבה, ויש נתונים מאוד מוכשרים. השנתון שהיה השנה במערים א', יצא לראות אותם פעמיים, וואלה, תומר, שנתון מאוד מוכשר.
ולכן אני אומר, השנתון המוכשר הזה שאתה אומר, יעלה השנה, יהיה שנה ראשונה בנוער. מי שטוב שם מאוד, אחרי חצי שנה בנוער, הוא כבר יכול ללכת להפועל כפר סבא, לא לפחד. גם אם הוא בן 17, לא לפחד, לזרוק אותו להפועל כפר סבא, שימשיך את ההתקדמות שלו כהליגה לנוער לכישרונות כאלה, זה לא מספיק תחרותי, זה לא מספיק מקדם אותך מקצועית. אין מה לעשות, זו האמת. עכשיו עוד שאלה אחת, כי לא דיברנו עליו, דיברנו על הרבה שחקנים, מה קורה באמת עם חרמש? חתם בכל תורה מאוד גדול, אבל זה לא מסתדר כרגע. הוא אפילו לא יצא למחנה אימון.
אני חושב שגם חרמש יצא בקרוב להשאלה. לגביו יש, אני יודע, שתי קבוצות, אבל דווקא שמעתי בליגה הלאומית שרוצות אותו. ומכבי חיפה, אני חושב במקרה שלו, תצטרכי היא לבחור את הקבוצה שהוא ילך אליה. ולמה אני מתכוון? כי באמת מדובר בשחקן, גם ברק בחר אמר לי את זה בתחילת השנה שעברה, שחקן מוכשר מאוד ושחקן עם פוטנציאל שקיים. זאת אומרת שצריך למצוא קבוצה גם שתדע לקדם אותו.
נכון.
ואם לא, זהו, הוא כבר נמצא בגיל, תומר. אלן זהבי פורץ בגיל 27-8, יש אחד.
נכון, מסכים.
אין הרבה כאלה.
אתה כבר בגיל 21, אתה כבר צריך להיות איפשהו בכדורגל ברמה מסוימת. ואם זה בליגה לאומית קבוצה שיכולה להבטיח הרבה דקות, וזה לאו דווקא הפועל כפר סבא, יכול להיות שזה צריכה להיות קבוצה יותר תחרותית, אולי קבוצה שמתחרה על עלייה.
זה בדיוק דיברתי, תומר.
סתם דוגמה, זה מכה פתח תקווה, או בני יהודה, או אתה יודע מה, אפילו פועל אקו בונה קבוצה על מנת לנסות לפחות ולעלות ליגה. אם הוא יכול להגיע למקומות האלה, ועם קבוצות טיפה יותר תחרותיות, אז הוא הרוויח, כמובן שהוא צריך לעמוד בזה, כן?
מסכים איתך לגמרי. ואני באמת חושב שהוא שחקן טוב. הוא רק צריך לעשות את ההתקדמות, ואם זה לא יהיה במכבי חיפה, שזה יהיה במקום אחר.
יפה, ליאב נחמני, תענו גדול היה לדבר איתך, ושוב, מזל טוב גדול.
לא דיברנו מילה, תודה נשמה, אבל תודה, לא דיברנו מילה, פייר קורנו נתן רעיון היום לפודקאסט שלהם, לגורמים במועדון, ליוסי, אני אומר לך, כל עיתונאים שמסקר בגבי חיפה, היה שמח מאוד לקבל את הרעיון הזה.
אז אני רוצה להגיד לך משהו, ליאב, אני ראיתי את הרעיון, שנייה, סליחה שאני קוטע אותך.
נו.
אבל, מאחר, וזה רעיון שנעשה על ידי אנשים שעובדים בתוך המועדון, וזה לא רעיון מול עיתונאי שמאתגר אותו אולי טיפה יותר, ונותנים את השאלות ואת התשובות שיותר נוחות למועדון, וזה בסדר וזה לגיטימי, כל הקבוצות עושות את זה. אותי זה פחות מרשים.
תומר, אתה יודע למה אני...
לא, כי חשבתי שאתה בא להחמיא לו על הרעיון.
לא, אני בא לומר יותר מזה, אני חושב שזה רעיון, לא סתם אמרתי שזה רעיון שכל עיתונאי שמח לקבל. זה לא רעיון מהרגילים שאנחנו רגילים לראות מצד במועדונים, זה היה משהו קצת אחר, לכן היה לי חשוב להזכיר את זה, כי הוא דיבר שם בצורה מאוד גלויה ופתוחה, בלי פילטרים כמעט על הדברים שעברו עליו בשנה, שנה וחצי, לבוא להגיד, ראיתי בשדה תעופה כבר, התחרטתי שעזבתי ודברים מן הסוג הזה, לדברים, תומר, שאנחנו לא שומעים בדרך כלל ברעיונות של...
ועדיין אני מסייג את כל הדברים האלה, אין מה לעשות, זה לא רעיון עיתונאי, זה רעיון מבית, וככה אני מתייחס אליו, עם כל הכבוד, כי אני בטוח שאוהדים מאוד מאוד שמחים שזה מה שהיה לקורנו להגיד, וזה משרת את האינטרסים של המועדון, ושוב פעם, זה בסדר גמור, עושים את זה גם במועדונים אחרים. אבל מבחינה עיתונאית, אני פחות, אתה יודע, פחות מתלהב מהדברים שהוא אמר, פחות מתלהב.
אני חושב שהוא אמר דברים חדים, בן אדם פתח על המאמן של סנטטיין, אבל תשמע, הוא עשה שם דברים, ששוב אני אומר, ברעיונות רשמיים לא יוצאים, ולכן אני חושב שהוא היה מעניין.
ליאב נחמני, שוב, מכל המערכת פה, מזל טוב ענק, באמת מגיע לך ותמשיך להצליח, ורק בריאות ובאמת הצלחה עם כל המשפחה.
תודה רבה, רבה. אני אנצל את הבמה שלך, של ספורט בשתיים, כי אני מוצף בהודעות קודם כל תוך כדי השיחה, אז גם נגיד תודה לכל המברכים, ובית, כל מי ששולח לי מזל טוב מה עם הפלייאוף, החבר'ה יחזרו מחופשות, גם מיס, גם דור, אנחנו נודיע גם בצורה מסודרת, נחזור ונעשה עונה טובה וכיפית, כמו שאנחנו יודעים, ואני כבר יכול לומר שיש השנה הרבה הפתעות ויש למה לחכות.
וואה. אז עם ההבטחה הזאת של ליאב נחמני, אנחנו נסיים את הרעיון. ליאב נחמני, תודה רבה לך והמשך יום נפלא.
ביי, להתראות.
פרסומות.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, חזרנו על איציק אהרונוביץ', מה שלומך?
תודה, שלום לכולם.
איציק, תמתין איתנו בדיוק חצי דקה, פרסומת זהב, ואנחנו חוזרים אליך.
פיצה או סושי, תזמינו בהאט. בים או בפיקניק, אפשר רק בהאט. בקש או בקרדיט, תחליטו בהאט. מגיע בטיל, אצלנו בהאט. ושלא נדבר על מחיר. האט. מה שבא לך.
מת על הפרסומת הזאת, מת. איציק, מה קורה?
אני יודע, אתה יודע, כרגיל, משתפרים בבריאות, כל
הכי
יום.
הכי חשוב, טוב. הכי כן. חשוב. תשמע, אנחנו, אתה יודע, ניזונים מהכתבים וממה שהם מפרסמים, ואתמול היה שוב משחק אימון, מכבי חיפה הפסידה 3-1. ברור שהתוצאה פחות מעניינת בשלב הזה, כי לומדים את הסגל ומתגבשים, אבל ממה שאני מבין, יש איזשהו שינוי בתפיסה, וכן, צריך להביא שש זר, שזה פתאום הפך להיות מאוד קריטי.
תראה, ניתן לך סתם דוגמה קטנה מדקה 62.
אוקיי.
עכשיו של מכבי חיפה, שאוהב לשחק רק לאחור, ונותנים לו את ההזדמנות לשחק קדימה, זה נותן פס על 15 מטר לאלי מוחמד, פס פצצה, שיש הרבה שחקני יריב בסביבו, הוא עם הגב אליהם, והוא מאבד את הכדור, הוא לא משתלט עליו, ומזה עושים חצי מעבר, מסירה ימינה, פאול, הרמה, שתי נגיחות בגול, 3-1. אתה מבין על מה מדובר פה?
תסביר, תרחיב טיפה.
כשיש לך קשר אחורי, שהוא צריך לארגן את המשחק ולנהל אותו, הוא צריך לתת את המסירה, את הפס, למקום הנכון, בזמן הנכון, ולא לסבך את החבר שלו. מי מוסר לאלי מוחמד כדור, שהוא מגב ליריבה, או כשאין שחקן יריב לידו? לא עושים דברים כאלה.
אבל איציק, זה לא מפתיע בגדול.
רגע, הוא עשה את זה, זה היה דקה 62, דקה 55, הוא עשה אותו דבר. וכמעט זה עלה במצב לגול. זה לא יקרה לידי כך, אבל נוצר מצב שכמעט הם הלכו לעשות גול. אז אני שואל אותך, שאלת אותי שאלה, ואני נותן לך את התשובה. וזו התשובה הכי אמיתית בעולם. זה כל כך הרבה חורים, כל כך הרבה נקודות תרופה. תגיד לי, כמה זמן המאמן הזה? כבר לפני חודש הוא חתם?
משהו כזה, חודש פער.
מה הוא עשה בחודש הזה, ריבונו של עולם? אני, אם אני הייתי חותם, הייתי יושב 24 שעות, רואה את כל המשחקים של מכבי חיפה בחמש שנים האחרונות. אני רואה את שלושת הליטויות.
כן, אבל איציק, אני חייב לשאול אותך, בוא נתמקד אפילו בשנה האחרונה, אבל לראות קלטות, ואז לבוא בעין ולראות מקרוב, זה שני דברים שונים, לא?
לא, בגלל זה. אני לא מצפה שהוא יראה שחקן אם הוא טוב או לא טוב.
אז?
אני מצפה ממאמן כדורגל שיראה את הקלטות ויבין איפה הבעיה של מכבי חיפה ולמה הגיע בעונה האחרונה למה שהגיע. זו הציפייה שלי ממנו. שתהיה לו קונספציה לגבי העונה הבאה. שתהיה לו תבנית קבוצתית. שלא תהיה קבוצה מופקרת. שתהיה קבוצה מאורגנת. ושלא יעמו אותו רק על זה לשחק עם הכדור. טיק פס, 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 פס. אין כדורגל כזה היום. מאיפה מביאים את הכדורגל הזה היום? עכשיו, נוסף לכל כך הרבה נקודות תרופה, נקודת תרופה חדשה, משחק אווירי לקוי ביותר, הגול הראשון, הרמה פאול, הרמה, ניסת שומר על השחקן שהפקיע, מגיע לו לקושי לסבר, עולה מעליו חצי מטר ונוגח לרשת. בגול השני מהאוויר, גם פאול מצד, מאותו צד במגרש השני, בחלק השני של המגרש, הרמה לרחוק, מי קופץ עם השחקן שנוגח? לאן הוא נוגח? הוא נוגח לצד שני, ובשחקן בום, עם הראש גול. זאת אומרת, שתי נגיחות בתוך הרחבה.
כן, אבל איציק, כל מה שאתה אומר, קודם כל זה נכון. אין ספק, אבל בשביל זה יש משחקים במחנה אימון, לא בשביל ללמוד מטעויות, בשביל לנסות ולהבין מה לא בסדר.
עם כל הכבוד למשחקים האלה,
אני רוצה להתחיל לראות קונספציה, אני רוצה להתחיל לראות אסטרטגיה, מההתחלה, לשים אותם במקומות, לבנות את התבנית שהוא רוצה, את הסגנון המשחק, את הפילוסופיה שלו, את האסטרטגיה שלו. אני אומר לך, כמו שזה נראה וכמו שמשחקים, רק עם הכדור, רק... היום אתה מתחיל לשמוע פרשנים בכדור הישראלי, עם הכדור, בלי הכדור, דברים שאני אומר אותם כבר 3 שנים, אתה מבין? עם הכדור, בלי הכדור, תראה, עם... בלי הכדור, מה הם עושים? מי מקלץ? מי לוקח את הכדור מהיריבה? הם משחקים ומניעים איך שהם רוצים וכמה שהם רוצים. אז שימשיכו ככה, נראה לנו אם יגיעו העונה. מקום שלישי לא. מקום שישי אולי יכנסו לפלייאוף העליון. וזה הכל על המאמן. זה הכל על סגנון משחק שהוא יוצא לשחק בקבוצה. על זה שלהתאים שחקן עם שחקן באזור שלו. זה לא עובד ככה כמו שרוצים. זה לא מה שהיה פעם. שחקן הוא קצת מוכשר, הוא דריבל עם הכדור, זהו, הוא משחק. לא, אין דברים כאלה.
אז יש לי שאלה אליך.
אתה רואה סק בלם, אתה רואה שהוא כבר דקה 20, הוא עושה טעות שם, הוא נופל על הרצפה. אם השחקן שלקח לו את הכדור היה מהיר, הוא היה הולך עד לשער נותן גול. אתה מבין? אני משתגע, אני לא יכול לסבול את החוסר.
אז יש לי שאלה בשבילך. יש עוד בלם במכבי חיפה? כרגע הוא שייך למכבי חיפה, קוראים לו שימיץ', הוא עדיין לא עבר לשום קבוצה. למה הוא לא נמצא במחנה אימון?
תגיד לי, אתה מתפרץ לדלת פתוחה. כמה אני מדבר על שימיץ' פה שנה שלמה? כמה אני מדבר איתה? כי ליאור רפאלוב לא רוצה אותו. שעבר ליאור רפאלוב, שעמול מול המיקרופון, הגבר הזה, הסקאוטר הראשי, ויגיד, למה אני לא רוצה את שימיץ'? בוא תבוא תגיד, למה סק צריך לשחק? למה סק פרק דושה אצל מחר? למה סק פרק דושה?
אבל לא היה פרק דושה אצל כולם, כולם אולי הם חושבים שהוא באמת בלם טוב.
אבל תבינו, אתם לא רוצים להפעיל, אנשים כותבים לי, איך אתה מדבר על סק? איך אתה מדבר על סק? מה זה איך אני מדבר על סק? אני אוהב את סק יותר מכולכם. אני מדבר מקצועית, מה קורה בקבוצה? מה אתם לא רואים? מה אתם עיוורים? אתם עיוורים, אתם לא רואים, אני יכול לדבר שנה שלה ולהגיד את הדברים ואת אחד לא מדבר אליו, אתה לא שומע עיתונאי אחד, אתה לא שומע פרשן אחד, לא בגלל שהם חושבים שהם לא חושבים כמוני, לא מסוגלים להעביר ביקורת, לא מסוגלים, אז הם ימשיכו ככה, שימשיכו לשחק איתו, לא יעבירו ביקורת עליו, וזה ימשיך לראות ככה, וכל משחק 2 גולים יהיו עליו, ובסוף יאשימו את השוער, וכשאתה רואה את השוער האוקראיני שהגיע, איפה המשחק אווירי שלך? מה זה הכדורים עוברים בגובה ולוקחים 2 נגיחות בתוך הרחבה? למה אתה לא מדבר? מי לוקח את זה? את ההוא? את שם? למה זה חופשי?
אבל גם הוא לומד את הקבוצה, איציק. צריך להגיד את האמת. מה הוא נמצא עם מכבי חיפה? 3-4 ימים?
זה לא משנה. שוער צריך לבוא עם היסודות שלו, האישיות, עם מה שיש לו בכדורגל. שוער צריך לדבר. מי לוקח? מתי? כמה? ולמה? ולא צריך להשאיר שחקני יריב חופשיים עם הכדור. אין דברים כאלה, זה לא מעניין אם זה ידידות או לא. לא מעניין אותי ידידות בהתקפה, ולא מעניין אותי אם זה ידידות בהגנה. תחקו בפילוסופיה האמיתית של קבוצת כדורגל שרוצה להגיע רחוק. בדרך הזו, אז יש לנו את סבא שהוא ימשיך לתת את הגולים שלו, וזה מה שיהיה כאן. אז אתם תבנו על יובנוביץ', אנחנו יודעים שהוא חלוץ מסוכן כשהוא היה בארץ, אני לא יודע מה הוא שומע היום, וראינו את ז'ורה, אני לא יודע איך קוראים לו.
אגב, נחמד כאן ג'יקורה.
כן, הוא נכנס, ראיתי שיש לו
עשה כוח. עשה כמה דברים יפים מאוד.
שהוא, כן, ראיתי, אני מודה, ראיתי שהוא עובר, והוא חזק, והוא נכנס, וחפש את השני, אבל זה עדיין לא אומר לי כלום, כי זה היה רחוק מישר. רחוק מישר גם נועל טוב, גם הוא טוב. שבאים להתקרב לשער, למקומות המסוכנים, למקומות של הכסף הגדול, עוד לא ראיתי אותו.
לא ראיתי מי אותו אמרת כך. טוב? גם נועל טוב?
נועל היה גם טוב מרחוק.
מה זה, הוא לא...
מרחוק, הוא היה...
לא, חוץ מזה שהוא לא שותף במשחק הזה, עכשיו אנחנו גם לא יודעים מתי הוא באמת חוזר. זה יכול לקחת עוד זמן.
לא יודע מה קורה שם. אני יודע שיש אנדר למוס השמה, יש יותר מידת שחקנים, שאחד דורך על השני בתפקוד, ואם הוא לא יבין המאמן הזה, אם הוא לא יבין מהר, שהקבוצה הזו תהיה מופקרת גם העונה הזו, כי אנשים רוצים לשחק רק עם הכדור ברגל שלהם, ולא מסוגלים להתאמץ לחלף כדור מהיריבה. אם זה אפשרי, וגולי נאור אומר, קרוב, אז הוא ישים את הרגל, אז הוא יחלף כדור פה ושם. אני לא יודע שלא. יהיו כאלה חילוצים של אין ברירה, או אם יחזור לשחק כגולדברג, אז גם הוא יחלף פה ושם כדור. בשביל זה שחקן הגנה, אבל אף שחקן לא לוקח, לא מגן שמאלי, גם לא שנכנס קיינסה, גם הוא לא. שאני לא מדבר על קורנו, בחלק הגנתי, גרוטה, סליחה על הביטוי, גרוע, אתה רואה שהוא קצת כבד, זה אין לו תכלילות שהייתה לו.
אבל איציק, אולי הוא קצת כבד כי זה טרום עונה, אתה יודע, לאט לאט, צריך לתת להם קצת זמן.
לא, הוא גם לא, הוא לא צריך חצי שנה. ראיתי שהוא ירים את החוצה, יש לו איזה בטן קטנה שיצא לו, מזרצה לו. אבל תראה, זה לא עניין, זה עזוב את השחקנים, אני לא בא בטענות לאף שחקן. אני רוצה לראות את המאמן שהוא בא עם הקונספציה, שהוא בא עם אסטרטגיה, שהוא מבין מה הבעיה של מכבי חיפה, שהוא מבין איך הוא צריך לפתור את הבעיה הזו, ורק אחר כך שיתפנה לעשות את הדברים שיביאו את הניצחונות. קודם כל שלא יהיה מופקר, שלא יקבל גולים שטותיים, שלא יקבל גולים באווירים, אווירים שלא יעמדו כדורים באמצע כמו שגולי נאור נתן את הפס הזה, או את הפאול המיותר שעשו בצד ימין בגול הראשון, שלא יהיו פתטים, פתטים, זה מה שהם.
איציק, אני רוצה לשאול אותך לגבי, באמת יש מקום עוד לשני זרים כרגע, מאחר וכנראה יש 8 זרים למי שירצה להביא 8 זרים, לאיפה היית מביא עוד שני זרים במכה בחיפה?
תראה, ורואים את זה, עיוור יראה שחסר קשר אחורי. עיוור רואה את זה, אתה רואה ש...
טוב, נראה לי שגם במכה בחיפה הבינו את זה.
לא יודע, הם הבינו רק עכשיו, זה בעיה שלהם. אז שיתרשו, שליאור יפרוש, אם הוא הבין רק עכשיו...
מה אתה רוצה? תן לו לעבוד. בוא, איציק, אבל איציק, איציק, יש לנו עוד חודש וחצי, שנייה.
אתה בא להגיד לי עכשיו שרק עכשיו ליאור מבין את זה?
אני לא יודע, אבל ממה שאני מבין, מהדיווחים של הכתבים, חיפשו לעמדות אחרות, חיפשו מגן ימני זר וחיפשו חלוט זר עד עכשיו. לא חיפשו קשר שזר.
ולמה הביאו את יובנוביץ' ולמה יש את מלמד?
בסדר, אבל הלכו גם שני שחקנים מאוד משמעותיים, שלי נראה שאנשים לא מתייחסים לזה כל כך. דין דוד ומחמוד ג'אבר, זה שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים. עם כל העונה הרעה שהייתה למכבי חיפה, הם עוד היו שני שחקנים שהיו בטון בהרכב.
מסכים איתך למרות שמחמוד ג'אבר לא נתן עונה טובה.
בסדר, ועדיין הוא היה מעל השאר.
רק בנבחרת, הוא היה בינוני, לפעמים היה טוב וטוב מאוד, אבל היה גם גרוע, זה לא היה עונה שלו, וטוב שהוא עבר, כי הוא כבר נכנע כאן.
נכון.
אז אני מקווה מאוד בשבילו שהצליח בסנטנטיין בליגה שנייה בצרפת, הוא שחקן מצוין שאני מחזיק ממנו מפה עד לעונה חדשה. זה אחד. לגבי דין דוד, אני מאחל ליובנוביץ' לתת את המספרים שהוא נתן כאן.
בדיוק. בדיוק, אם הוא מסיים 13-14 שערים בליגה, אני חושב שכולם מבסוטים וגם יממשו עליו את האופציה ב-1.4 מיליון יורו.
אם אחר לא שיתן את הגולים, פחות אולי שיתן את זה גול שניים. אני יודע, סבא תמיד ייתן את הגולים שלו, איך שלא סובב את זה. הוא נתן אתמול גול דרדלי, הכדור עד עכשיו לא הגיע.
כן, זה היה דרדלי, אבל בסדר, טעויות שוער זה חלק מהמשחק.
סבא זה סבא, סבא נתן כדור לגול 100% זה קורנו. זה קורנו בעת הפינה קרובה, שכל הפינה חוקה ריקה. ורק נופל אני חוסר פתרון. בשנה של הצ'אמפיון ליג, הכדור היה ברשת, במצב הזה.
אז זה, ניתן לו קצת זמן להשתפשף ולחזור לזה.
תן לו, כי אני יודע מה הוא שווה, אני יודע מי הוא.
אבל שאתה מסתכל כרגע על הסגל, ואני מזכיר לך שהליגה נפתחת בעוד חודש וחצי בערך.
חמישה שבועות,
אני הולך איתך, 5 שבועות. יש עוד זמן להעמיד קבוצה אפילו עוד יותר טובה, במיוחד אם אתה מתכוון להביא עוד שני זרים.
יש עוד זמן, אני מסכים איתך לעשות עוד הרבה דברים ב5 שבועות. אני אעזוב את השחקנים שאמורים לבוא, יגיעו, לא יגיעו, יגיעו, אני מאמין שיגיעו בסוף. אבל תבנה לך כמאמן, מה אתה רוצה מעצמך? מה אתה רוצה להשיג מהשחקנים? מה אתה מבקש מהם? איזה הוראות? ותתחיל לעבוד על הדברים האלה. תתחיל לעבוד על הדברים, מה אתם עושים שכדרו את היריבה? תתחיל לעבוד על המבנה הקבוצתי. אתה ראית את ריאל מדריד במשחק האחרון?
האמת שכן.
הובילו 2-0 נגד דורטמונד, שבמשחק שנפתחו הם גם היו מצוינים, עם מבנה וואחד, מבנה שלא היה להם שנים, עם כל האליפויות אירופה שהם לקחו. בא מאמן שם אלונסו, העמיד את השחקנים בשלושה שבועות, זה מה שמאמן שלנו נמצא כאן. אמנם הוא ראה בטלוויזיה, בסרטונים, בווידאו, עם הכל בסדר, העמיד מבנה לא נורמלי, איבדו את המבנה שלהם ב10 דקות, אנחנו לא קיבלו שני גולים
ועוד החטאה ענקית. יפה.
אתה מבין על מה אני מדבר איתך?
כן, בטח.
אתם חייבים לשמור על מבנה, תהיו במבנה המסוים הזה, שהשאלה אם המאמן הזה יודע מה זה מבנה. אני לא יודע מה הוא יודע.
אני מאמין שיודע, ובוא ניתן לו את הקרדיט שלו.
אני לא יודע, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
לא, אני גם לא יודע. אני גם לא יודע, אבל אני לא יכול אחרי שבוע להגיד אם הוא מאמן טוב או מאמן לא טוב.
אני לא מבין למה...
צריך לתת לו קצת זמן, איציק, אבל צריך לתת לו זמן. אתה אומר 3 שבועות, ואני אומר הוא בסך הכל שבוע עם השחקנים.
שמעת טוב.
בסדר, אני מת על הסיסמאות האלה, מחזור הסיריו בבית. בוא נחיה ונראה. בוא נחיה ונראה.
זה לא קשור, אני לא מתערע, למה אני אתאם בהפעם? אני מדבר, אני יודע מה אני מדבר איתך, אני לא מדבר איתך על הכדורגל.
אני מקווה שאתה טועה, ואם אתה צודק, אז עצוב לכולנו.
אני מדבר על מבנה של מועדון.
אין בעיה, אני רק אומר, אם אתה צודק, זה יהיה עצוב לכולנו, זה הכל.
אבל זה מה שאני רואה, אני רואה שאין שום מבנה לקבוצה הזו. אף אחד לא יודע מה הוא רוצה בעצמו, אף אחד לא יודע איפה הוא צריך לעמוד. אתה רואה את אלי מוחמד, אז הוא תוקף עם הכדור ונמצא מאחורה... הקשר האחורי, והוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, שזה מתאים להפועל תל אביב, בליגה השנייה, סבבה, הכל טוב יפה. על מכבי חיפה, קבוצה צמרת כזו, הקשר האחורי, הוא הפליימקר של הקבוצה, הוא לא רק שהוא צריך לארגן את המשחק, ולתת ימינה ושמאלה.
איציק, אנחנו פשוט חייבים לסיים, ואתה יודע שעוד יהיה לנו מלא מלא זמן לדבר ולהמשיך לנתח.
אני רוצה להגיד, אבל אני גם רוצה להגיד משהו כמו נחמדי, מזל טוב נחמדי, יש לו יום הולדת?
כן. כן?
קודם כל מזל טוב, אני מת עליו על הבחור הזה.
יופי.
זה אחד בשבילו, אני רוצה להודיע לכם שבקרוב גם פליימקר עוזר.
מתי? יש תאריך?
לפני המשחק החדש של מכבי חיפה באירופה, לפני ביתר ירושלים, בגביע הטוטו.
יפה.
פליימקר חוזר לפני.
יפה מאוד, אז גם הפליימקר חוזר עם איציק אהרונוביץ'.
כל רדיו חיפה חוזר בסערה.
ככה צריך, ככה צריך. איציק אהרונוביץ', שיהיה לך המשך יום נפלא, ותודה רבה שעלית לשידור.
תודה רבה, אני אוהב אתכם, ביי.
עוד קצת סבלנות, חברים. גם עם המאמן, גם עם השחקנים, עוד קצת סבלנות. פרסומות.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, חזרנו, צהריים טובים, איריס אנטמן, מה העניינים?
צהריים נפלאים, תומר, מה נשמע?
בסדר, איך את?
וואלה, הנה, נושמים את החום של, של הארץ, אז הכל טוב.
נו, אז מצוין, יש לך פגרה מנבחרת גיאורגיה. אבל כן. איריס, אם אנחנו כבר מדברים ואת בארץ, אז בואי תני לנו את החוות דעת שלך על שמונה זרים לליגה.
אני אולי אהיה קצת שונה מהשאר. נסתמך על כל הנבחרות שאני ראיתי ומכירה, ובעיקר במדינות האלו. אני מאוד מאמינה בשמונה זרים. אני חושבת שזה יקפיץ את הרמה פה של הישראלים. אני חושבת שיש פה בעיה לשחקן הישראלי. שחקנים שמרוויחים הרבה כסף, אבל לא הרבה עם נכונות למאמץ. יש פה הרבה שחקנים שאולי נמצאים פה בספסל ומרוויחים את הכסף שלהם, אבל לא מתאמצים, כי אין תחרות. הם יודעים שהם סוג של יעלומים, שנמצאים בתוך הליגה הזאת. עכשיו, אני מסתכלת על הנתון של, שאנחנו מסתכלים בליגת העל. רוצים אותה כליגה משמעותית או ליגה מפתחת? אם אנחנו רוצים אותה כליגה מפתחת, אז שבו היא לא יהיו בכלל זרים, או ארבעה זרים בלבד, וכל שאר הצעירים ימשיכו כשהם עולים מהנוער, יתחילו לשחק פה, והכל בסדר. אבל ברגע שאנחנו רוצים לתייג את הליגה הזאת כליגה מקצוענית ומשמעותית, צריך שתהיה ליגה מתחרה וליגה תחרותית. כל שאר השחקנים
אנחנו לא רוצים לתייג את הליגה הזאת כליגה משמעותית, היא ליגה טובה יחסית. אנחנו רוצים שהקבוצות שהולכות לאירופה יצליחו. זה מה שעומד מאחורי התהליך הזה.
אני לא חושבת שהליגה הזאת היא ליגה...
ליגה שיש ארבע קבוצות השנה שהיו חזק מאוד בצמרת, וואלה, זה ליגה תחרותית.
לא, אבל אני מדברת על ליגה ברמה גבוהה. הליגה הזאת מבחינתי לא ברמה גבוהה היום. אתה לא יכול לתייג את הליגה הזאת כבין הטובות בעולם, ב-20 אפילו.
אבל היא לא תהיה גם בין הטובות בעולם אם יהיו פה גם 20 זרים. מה לעשות?
אני חושבת שהליגה הזאת יכולה להיות מתויגת אחרת, במידה ובאירופה קבוצה, 2-3 קבוצות, יצליחו לעשות את המעבר הזה בליגת אלופות, ושזה לא יהיה חד פעמי, ושזה לא יהיה מקרי, אלא יצליחו, הליגה הזאת תהיה הרבה יותר טובה, ואחרי זה גם יבואו הזרים הטובים לליגה הזאת.
אבל איריס, תראי, בואי ניתן לך שנייה דוגמאות, או תתני לי גם דוגמאות מהצד שלך. כי קבוצות שנגיד איפה בדנמרק למשל אין מכסת זרים, בקפריסין אין מכסת זרים, אני לא רואה ש...
במצד שני בקרואטיה.
אוקיי, אז ניקח גם בקרואטיה, ואיפה? איפה עוד אמרת?
גם בגיאורגיה.
סבבה, ואת רואה קבוצות שכל שנה מעפילות לשלב הבתים של ליגת האלופות?
לא, מה שאני רואה, אני רואה נבחרת חזקה, כי אני רואה את הצעירים פה עובדים מאוד מאוד קשה, גם בליגות המשנה, ויכולים משם לצמוח. דרך אגב, בליגות האלו כל השחקנים, יש להם שאיפה לצאת החוצה, הם לא רוצים לשחק בליגה הנוכחית.
אני חושב שגם אצלנו יש שאיפה כזו.
יפה.
הרי יש המון המון שחקנים היום שהם שחקים בחול.
מצוין, זה לא מספיק לדעתי. כי אם היה מספיק, אז היו לך 11 שחקנים שנמצאים בנבחרת, שיוצאים כולם, לא רק בגילי הבוגרים, גם ב-U21, יוצאים לשחק בחול. כל 11 שחקנים. כרגע אין את זה. ולכן גם הנבחרת לא מצליחה להגיע לרמות הגבוהות, כי הליגה פה היא לא ברמה מספיק גבוהה, היא לא מספיק תחרותית. בינם לבין עצמם, בין השחקנים לבין עצמם. עכשיו, ברגע שאתה יודע שהשחקנים האלו יש להם תחרות בגב שלהם, וכדי להצליח הם יצטרכו לעשות.
כן, היא תכף תחזור, זה מה שקורה שמדברים מהוואטסאפ של חול. אני קצת פחות מסכים עם הדברים, אני חייב להגיד, כי אני חושב שמה שעומד אצל ראשי הקבוצות שלנו זה הצלחה באירופה, זה המניע האמיתי להגדיל את רמת הזרים. איריס.
כן, אני איתך.
אני אומר, המניע אצל ראשי הקבוצות זה לנסות ולהצליח יותר באירופה. ואני חושב שאין בעיה, רק אני חושב שהקבוצות שהן שחקות ללא הגבלת זרים, ואם אני לוקח את הכדורגל הישראלי, ואני צריך לראות כמה פעמים מהליגה שלנו הגיעו לשלב הבתים בעשר השנים האחרונות, וכמה מהליגות אחרות, אני לא רואה הבדל.
אני חושבת שברגע שיהיו זרים הרבה יותר טובים, תהיה תחרות גם לישראלים. זה לא רק התחרות לזרים עצמם. תחרות לישראלים, כמובן, שגם הגיעו זרים יותר טובים, ברגע שקבוצות יעפילו יותר מפעם אחת לליגת האלופות.
קשה לנו להביא גם ככה שישה זרים טובים, גם את זה צריך להגיד.
אין ספק, כי הליגה פה לא מתויגת, כי ליגה חזקה. אבל אם הליגה הזאת תהיה חזקה, ויעפילו מספר פעמים לליגת האלופות, זה ביצה ותרנגולת.
אבל את יודעת, זה קצת צביעות, לא שלך, של הבעלי קבוצות, ואני אגיד למה. כי מה הם אומרים? הם אומרים, השחקן הישראלי מרוויח יותר מדי כסף, וזה לא מתאים לרמתו, אוקיי? תגידי לי, את מביאה לפה זרים ב-600, ב-500 אלף יורו שכר, שחלקם בכלל לא יודעים לתת פה פס במגרש, וזה קורה בכל הקבוצות. אז זה כן בסדר?
לא, השחקנים האלה, זה אתה יודע, זה משהו שעכשיו אפשר להגיד, אבל עדיין היו פה שחקנים, גם קורנו שנמצא פה עכשיו, אתה יכול להגיד, זה שחקן, אין לך מגינים שמאליים. עכשיו, אתה מגיע למצב של תחרות, שאתה משקיע בשחקן, ואתה משלם לו את הסכום שלא מגיע לו השכר הזה. אין קשרים מספר 6, אין שוערים מספיק, אין חלוצים מספיק, אין מגנים מספיק. יש לך בעיה של איכות שחקנים בארץ. במקום זה אתה משלם לשחקן מאוד מאוד בינוני הרבה מאוד כסף, כי הוא ישראלי. בוא נחפש את הזרים האיכותיים בחוץ, עד שנבנו, ויבנו שחקנים חדשים. אני חושבת שזה יגרום לקבוצות לייצר שחקנים ולהתאמץ, לשחקן הישראלי להתאמץ הרבה יותר. בכל מקרה, שחקן שיוצא ממחלקת הנוער, לא יכול לשחק ישר בבוגרים. נדירים השחקנים שיכולים לעשות את המקפצה הזאת. זה ליגה שונה לגמרי. עוצמות גופניות, טכניקה, מהירות מחשבה, מהירות משחק. שונה לגמרי. לכן, אם הוא יעבור בליגה לאומית, ואת הליגה הלאומית להפוך כליגה מפתחת לשחקנים הישראלים.
טוב, זה כבר יש החלטה, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אבל הליגה הארצית שתוקם בעוד שנתיים, הליגה השלישית, היא תהיה הליגה המפתחת על פי, שם אמורות להיות 6 קבוצות בת במקרה הריאלי, אבל את יודעת, אנחנו עוד נמשיך ונתווכח על הנושאים האלה, איריס, עוד הרבה בשבועות הקרובים. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
תודה רבה לכם.
זהו, התוכנית הזו מגיעה לסיומה, אז תודה רבה לטכנאי השידור שלנו אור מאיר, על הדיגיטל אור כוחן ורון בוסקילה, הפקה ועריכה נופר גאון שלם, נגיד גם מזל טוב לנועם, לנדב אוקנין שלנו, שכחנו, נהיה אבא היום, אז נדב אוקנין, מזל טוב ענק מאיתנו, ובהצלחה בתפקיד החדש שלך ובתפקיד הראשי שלך, להיות אבא, ושוב מזל טוב לליאב נחמני, אנחנו סיימנו את התוכנית, אנחנו נהיה פה גם מחר. ביי.